טוב, שלום לכולם. אנחנו חוזרים היום לסדר הקבוע שלנו בלימוד בניין אמונה. הסוגיה האחרונה שבה עסקנו לפני פסח היא סוגיית סימני גאולה. הייתי רוצה לחזור ממש בכמה משפטים קצרים על הדברים העקרוניים שראינו. ראינו באופן כללי שיש שני סוגי סימנים של גאולה. יש סימנים שקראנו להם סימנים חיוביים, זאת אומרת, אם גאולה שווה עולם שצועד לתיקונו, כלומר שהערכים האידיאליים, הערכים והאידיאליים האלוקיים הולכים ומתגלים, אז זה מובן שיש סימני גאולה חיוביים. סימני הגאולה החיוביים, כמו שראינו, שניים מרכזיים מהם, כפי שראינו במקורות הרבים והסברנו מה שהסברנו, הם תחיית הארץ ותחיית העם. ארץ ישראל מתעוררת ככלה המתקשטת לקראת עם ישראל השב אליה, לקראת החופה שהחתן מגיע אליה. ולכן שני סימני גאולה האלה הם סימנים חיוביים, כמו שאמרנו על פי הערך של השיעור הזה, שהערך הנקרא ישראל שווה עם ארץ, והחיבור המעשי בין העם לבין הארץ הוא בעצם החשיפה של השורש הרוחני האלוקי של כנסת ישראל, עם ישראל, וכנסת ארץ ישראל. אז שעם ישראל בפועל מתחבר עם ארץ ישראל בפועל דרך העמדת ריבונות, שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל, כמו שדיברנו, בהפרחת השממה, אז יש בעצם גילוי, הגילוי האלוקי הראשון, הוא לא רק איזשהו רעיון שעומד למעלה מן המציאות, אלא הוא מופיע בפועל במציאות. לכן סימן הגאולה הזה, או סימן הגאולה הכפול הזה, שישראל, עם ארץ, הרעיוני הרוחני, מתעורר להופיע בפועל, במציאות המעשית, בעולם הזה, אלה שני סימני גאולה, שהם בעצם סימן אחד שיש בו שני צדדים, שני צדדים של מטבע אחד, אלה סימני גאולה ברורים. לכן אנחנו לא מתפלאים שקיבוץ גלויות הוא סימן גאולה, ולא מתפלאים שאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, זה על ארץ ישראל שפורחת, כשם ישראל מגיע אליה. אז זה ברור, זה סימן גאולה, או סימני גאולה מהסוג האחד. קראנו להם סימני גאולה חיוביים. במקביל לסימני הגאולה החיוביים, יש סימני גאולה שליליים. סימני גאולה שליליים, כפי שראינו, על פי המשנה בסוטה והגמרא מסכת סנהדרין, שם הייתי אומר מרכז הכובד של התנאים והמוראים של הסוגיה הזאת, כל מיני סימנים של גאולה שהם לכאורה תופעות שליליות. בין אם התופעה היא מוסרית תרבותית, למשל, בירבד המשיך החוצפה יסגה, למשל, זקנים יאמינו מפני קטנים, למשל, בן מנבל אב בת קמה באימה קלה בחמותה, למשל, פני הדור כפני הכלב, או סימנים שליליים במובן, כן, במובן המוסרי זה גם במובן המשפחתי, כמו שראינו, בן מנבל אב. או במובן, למשל, הביטחוני, למשל, אנשי הגבול הסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, הרי הספר יסבלו מבעיות ביטחוניות, וזה לא יעזור לטפל, והטיפול יתמהמה ולא יהיה כראוי וכו'. או למשל, בעיות הנהגתיות, חוכמת סופרים תשרח, ירחת עם האסו, פני הדור, הפנים של הדור כפני הכלב, או למשל, בעיות שתכף נראה כלכליות, הגפן תיתן פירייה ויין ביוקר. בקיצור, בעיות מכל הסוגים, ברמת היחיד, ברמת המשפחה, ברמת האומה, ברמת הביטחון, ברמת הכלכלה, ברמת התרבות, ברמת המוסר, ברמת הדת, כמו שאמרנו, ירחת עם האסו, חוכמת סופרים תשרח, וכו'. סימני הגאולה השליליים האלה מציבים בפנינו שאלה אדירה. איך יכול להיות שאם הגדרה של המושג גאולה זה עולם מגיע לתיקונו, איך יכול להיות שיש סימנים שליליים שלכאורה לא רק שלא מקדמים את הגאולה, אלא גורמים לנסיגה. ואז בעצם מה שהתחלנו לברר, שבכל סימן גאולה עקרוני כזה, אם זה ביטחוני או פוליטי או דתי או תרבותי או מוסרי, היום נראה כלכלי וכולי, בכל סימן גאולה שכלפי חוץ הוא מופיע בצורה שלילית, יש בו איזשהו גרעין חיובי שצריך להתגלות דרכו. אם אני זוכר נכון, אז הנושא האחרון שבו עסקנו לפני בין הזמנים, זה סוגיית המלחמות. נכון בזה עסקנו? אני חושב, הבעיה הביטחונית. אז לכאורה המלחמה זה הרס וחורבן. הרס וחורבן של אנשים, הרס וחורבן של ארצות, הרס וחורבן של תרבויות וכו'. אז איך אפשר להבין שמלחמה נמי התחלת את הגאולה? אז ראינו שמלחמה היא בעצם מעמיקה את הערך של כל עם, והיא בעצם מסדרת את היחס התרבותי, הערכי, המוסרי והאלוהי בין העמים מחדש. והערכנו בזה קצת. אז הנה דוגמה שאף על פי שכלפי חוץ המלחמה היא נראית ההפך מגאולה, אומרת הגמרא, מלחמה נמי התחלת הגאולה, וכמו שהסברנו באותם השיעורים, זה לא רק שנמי, אלא מלחמה אולי היא הביטוי הכי מובהק לתקופת גאולה, כי היא בעצם מבררת על מה יש לך כוח להילחם, ועל מה אתה נלחם בפועל, ומה התוצאות של המלחמה הזאת, שמשדרגות את העולם לשלב הבא שלו. זוכרים מה שדיברנו, כן? טוב, אז היום אנחנו הולכים לפתוח את הסוגיה הכלכלית. אז מה שנעשה היום, נחלק לשני חלקים, סוגיה יחסית קצרה, נראה כמה מקורות ברמת הבקיאות בספר שלנו בנתיבי הגאולה החל מעמוד 67, קצר מאוד, 67-68, ואחר כך ננסה להשלים את הידיעות הטכניות שיהיו בעיות כלכליות קשות בתקופת גאולה, לנסות להבין את השורש החיובי שיש בבעיות הכלכליות האלה ואיך הוא מנוף בעצם לתיקון, אם אפשר לומר, הופעת השם דרך הממד הכלכלי. בשביל זה צילמנו את הפסקה בעניה, אין היה שבת א', עמוד 210, פסקה ר' פ' ה'. בסדר? החלק הראשון ייקח לנו 10 דקות, החלק השני נשקיע בו קצת יותר. אז בואו נראה כמה מקורות בחז"ל שאנחנו לא מופתעים מהבעיות הכלכליות. אז קודם כל הזכרנו מקודם את המשנה בסוטה, המשנה הידועה, שהגפן תיתן פרייה והיין ביוקר. אנחנו עוד נעמיק בביטוי הזה, הגפן תיתן פרייה והיין ביוקר. הערה שלא נפתח אותה עכשיו. כי הגפן, עץ הענבים נקרא גפן, לא על שם הפרי שלו, כי הפרי נקרא עיניו, אלא על פרי, אלא על פי המיץ שבתוכו, נקרא גפן. על ענבים אנחנו מברכים בורא פרי העץ, על יין בורא פרי הגפן. אז קודם כל צריך להבין למה עץ הגפן נקרא עץ הגפן. זה העץ היחידי שנקרא לא על שם הפרי, אלא על שם המיץ שבתוכו. למשל, גם עץ השמן לא נקרא שמן, הוא נקרא עץ הזית. למרות שאולי אחוז גבוה מהמטרה שבשבילה נוטים את הזיתים, זה השמן שרוצים להפיק מתוכו, מתוך הזיתים האלה. אז קודם כל, למה הגפן נקראת גפן בכלל? למה לא נקראת עץ ענבים? ב', מה המשנה אומרת? הגפן תיתן פרייה. מה זה פרייה אמרנו? ענבים. מה יהיה יקר? היין. אם כן, יש כאן איזה מתח, שלא נפתח אותו עכשיו, בין הפרי לבין היין, בין החוץ, מה שנראה בחוץ, הפרי, יש כל הענבים, לבין התוך הפנימי המיץ של הענבים. יש כאן חשבונות עצומים פה בסוגיה הזאת של הגפן, הגפן ניתן פירה והיין ביוקר. אבל עוד נגיע לחשבונות הפנימיים כאן, אבל כרגע הרובד הכי פשוט של הבנת המשפט הזה, שיעור ראשון באזרחות. כשיש הרבה היצע, המחירים עולים או יורדים? יש הרבה עגבניות בשוק, המחיר של עגבניות יורד או עולה? יורד. יש מעט עגבניות, המחיר עולה, נכון? אז אם כן, כשיש הרבה היצע וביקוש, המחיר יורד. יפה. פה אומרת המשנה, תהיה תופעה הפוכה. הגפן תיתן פרייה, אם לא נחלק רגע בין פרי ליין, בין ענבים ליין, הגפן תיתן פרייה, והיין ביוקר. איך יכול להיות? כי? טוב, זה שיעור באזרחות, או בחקלאות, או בחקלאות כלכלית. אבל אנחנו רוצים ללמוד תורה. מה זה אומר? אתה צודק, אני יודע מה שאתה אומר. נכון, אחוז גבוה מאוד, לצערנו הרב, זה מה שעושים לו, משמידים אותו. נכון. בכל אופן, אז בואו נראה כמה מקורות שקשורים לסוגיה הזאת, וננסה להעמיק את הערך החיובי שיוצר המשבר הכלכלי. כלומר, איזה עולם מתוקן יותר הפונה לגאולתו, יופיע דווקא דרך המשבר הכלכלי הזה. אז בואו נראה כמה מקורות קודם כל. אז המקור הראשון, כמו שהזכרנו, המשנה בסוטה. הגפן תיתן פרייה ויין ביוקר, כלומר, איזה דיספרופורציה, חוסר איזון, חוסר שייכות, לכאורה בין ההיצע לבין המחיר. 67, מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. טוב, זה מפתיע. עד שתכלה פרוטה מן הכיס, אומר רש"י, והיינו אוזלת יד, שיהיו בידיים רקניות. דרך אגב, אני לא רוצה להיות עיתונאי, אבל יש מי שרצה לומר, שלא מעט ממאמרי חז"ל, שהם סימן לגאולה, גם פה בגמרא בסנהדרין, רומזים לשואה, שהיא הייתה חדר הלידה של מדינת ישראל. אז זה, ובשואה זה היה פשוט. עד שתכלה פרוטה מן הכיס, שיהיו בידיים רקניות. אין מה לאכול, אין כלום. אוכלים קליפות של תפוחי אדמה. הרב טויכטל, השם ייקום דמו, שנרצח בשואה, בעל אם הבנים שמחה. ספר חובה. אם לא למדתם אותו בין הזמנים הזה, בין הזמנים הבא. אומר, אז שם, באחד המקומות, זה מובא, בהערות למטה, איך הוא נרצח? איזה סיטואציה הייתה? מה היה שם? אז אני ככה כל שנה שם לפניי בזמן הצפירה את התמונה שלו ואת הספר הזה, כי זה סימן הגאולה, כמשל, כרעיון. אז איך הוא נרצח? עכשיו יש איזה תיאור שהיה איזה יהודי אחד שכמעט גבה למוות, והגיע לידיו איזה פרוסת לחם, ובא איזה שוטר, או לא יודע איך לקרוא לו, מחשימו וזכרו, איזה נאצי גרמני אחד, ורצה להתעלל ביהודי הזה ולקח לו את הפרוסת לחם, והרב טויכטל התקומם מול הדבר הזה. איך אתה לוקח את הפרוסת לחם שהיא החיים של היהודי הזה עכשיו? אז הוא קם נגד הנאצי הזה והוא קיבל יריעה ונהרג, השם מקום דמו. זה הגמרא. היינו אוזלת יד שיהיו בידיים רקניות. זה נקרא תכלה פרוטה מן הכיס. גמרא אחרת בסנהדרין, שם באותה סוגיה, פרק חלק. אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שמתמעט והולך לו, חכה לו, חכה למשיח, חכה לגאולה. שנאמר, ואת עם אני תושיע. מה זה דור שמתמעט והולך לו? מתמעט במה? אז מתמעט בהרבה דברים, אבל עינינו כרגע בנושא שלנו. אומר המהרש"א במקום, רוצה לומר, מתמעט בממון, שעניות מוסיף והולך ואינו פוסק. כדכתיב, ואת עם אני תושיע. אני קודם כל כפשוטו, אני בממון. וכדאמרינן לאל מה שראינו מקודם, שתכלה פרוטה מן הכיס, כך אומר המהרש"א. הלאה, אמר רבי אליעזר, אין לך קץ מגולה אף מזה. אחרי דברי רבי אבא, שאמר, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו פיכם, תסעו למי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, אין קץ יותר מגולה מזה שארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה. אז יש עוד מאמר של רבי אליעזר, אין קץ מגולה אף מזה, על גבי רבי אבא, שנאמר, כי לפני הימים ההם, ימי גאולה, כך דורשת הגמרא, שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה. אומר רש"י במקום, כשתראה שאין שום אדם מסתכר ואף שכר הבהמה לא נהיה, יש שכר של אדם, זה שכר יחסית מעולה, יש שכר של בהמה, זה המינימום ההכרחי הקיומי. נכון, בעלי חיים, אדם שיש לו אחריות על בעלי חיים, הוא מעדיף לצמצם את הממון, את המזון שהוא משקיע בשבילה. הוא רוצה לחסוך לעצמו כסף. אז שכר בהמה הוא פחות משכר אדם. אז לא רק ששכר אדם לא יהיה, אפילו שכר בהמה לא יהיה. כשתראה שאין שום אדם מסתכר ואף שכר הבהמה לא נהיה, והיינו כדאמרן, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, מהכיס אין מעות מצויות בכיס. טוב, דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות. השיקול, הממד הכלכלי הזה הוא לא רק, לא צריך להגיד שזה רק מדובר על תקופת השואה שממש אין פרוטה בכיס ומדובר על עצם הקיום. אפשר גם להסביר באופן יחסי, שלמרות שאנחנו נחיה בדור שיש בו שפע כלכלי אדיר, ואפשרויות מרווחות מאוד, באופן יחסי, יהיה אחוז לא מבוטל של עניים, או איך מגדירים אותם היום, מתחת לקו העוני, בעם ישראל. איזה אחוז היום מוגדר מבחינת המשכורת שהוא מרוויח מתחת לקו העוני, איזה אחוז היום במדינת ישראל? 30% בערך. 30%. טוב, זה כולל אולי גם עוד בני מיעוטים, אבל בגדול. אז משהו פה חסר פרופורציה, מצד אחד אנחנו חיים בעולם כל כך מרווח ומלא אפשרויות, וברוך השם, העגלות בסופרים מפוצצות באוכל. ומצד שני, 30% עניים ולא מעטים תלויים בחסדיהם של אחרים. אז גם, הכל יחסי, עוד פעם, הכל יחסי.
אפשר לראות אולי שאפשר לפרש את זה שמרוב כרטיסי אשראי ורבקה, וזה
פרוטה. זה קורה לי הרבה פעמים, מה שאומר דניאל על דרך דבדיחותה, זה קורה לי הרבה פעמים שאתה הולך לקנייה באיזה סופר גדול, ואתה עם הכרטיס, איך נקרא לו? הארור הזה. אבל עם הכרטיס הזה, זה שו עם ארורים, כן. ואתה יוצא עם קנייה בלי עין הרע גדולה מאוד, ואתה יוצא עם העגלה מפוצצת, ובחוץ יש עניים שרוצים איזה שקל למחייתם, ואין לך שקל לתת להם כי אתה עם הכרטיס. אתה צריך לפרוטה מן הכיס, אין לי פרוטה לתת לך, אני עם הכרטיס. כן. מצוין, מצוין. אני חיכיתי לשאלה הזאת לפני בערך כחודש. כלומר, חודש לפני בין הזמנים, כלומר, לפני כחודשיים. השאלה ששואל שמואל, מה זה הגדר אין בן דוד בא? בן דוד בא זה המלך המשיח? זה אדם ספציפי? או בן דוד בא זה ימות המשיח, אי כבד עדי משיחה, חבלי משיח, כל השלבים המקדימים. אז באחד השיעורים קצת חילקנו את כל המושגים האלה, או בין המושגים האלה. אני חושב שבן דוד באופן כללי זה שם כללי, לאיזושהי תופעה שתהיה לאורך כל התקופה, החל מימות המשיח, דרך עקבי דת המשיחה, עד בסוף המלך המשיח וכו', וזה נקרא בגדול בן דוד. למשל, בדיוק לפני חצי שעה, הערה ליום הזיכרון, וגם להבדיל, ליום השואה, הרב חרלאפ כותב, הגמרא אומרת, אין בן דוד בה עד שיכלו נשמות שבגוף. כלומר, אומר הרב חרלאפ בשם קובלים, צריך שיהיו מספר נשמות בעם ישראל, נשמות בגוף בעם ישראל, כלומר צריך סך יהודים מסוים, 60 ריבו וכו', כמו שיצאנו ממצרים, ובקיצור, הסוגיה הידועה, יש איזה סך מסוים של יהודים, של נשמות, שצריכות להופיע בגוף, בפועל, בעולם הזה, של יהודים, כדי שתופיע גאולה. אין בן דוד בא, עד שיכלו נשמות שבגוף, יש הרבה הסברים, הסבר אחד כפשוטו, עד שיופיעו מספיק יהודים בעולם. אומר הפרלאפ, זה הסוד שאומות העולם שופכות את דמנו והורגים ורוצחים בנו. למה? כי הם רוצים למעט את המספר הזה. במודע או בתת מודע שלהם הם רוצים למעט את המספר. הוא מדבר בעיקר על השואה. אבל להבדיל גם יום הזיכרון. יש עניין במחאות לאומות העולם למעט את מספרם של ישראל. למעט את הנשמות שבגוף. ולכן אומר הרב חרלאפ, אז מה התשובה? מה התשובה? הגברת הילודה. אני יודע על מחר בלי עין הרע, על שתי בריתות מילה. אחד כאן. הגברת הילודה זה הניצחון להבדיל לנרצחי השואה, וזה הניצחון להבדיל לחללי צהל ונפגעי פעולות הטרור. רק שנייה, רק שנייה. הוא מזכיר את זה, ולכן המשיח נקרא בן פרצי. כך הוא אומר. למה המשיח נקרא בן פרצי? כי הוא פורץ. אז אומות העולם מנסות למעט את המספר, ואנחנו צריכים להרבות את המספר. מה? כן, ודאי. הרב חרלאפ נפטר בתשי"ב. 4 שנים אחרי הקמת המדינה. אבל מה שאלת, איך הגעתי לזה?
איך מגיעים להבנות הזה שבן דוד
זה... אז רציתי להגיד על זה, שהנה, למשל מהמאמר הזה, אין בדוד בת שיכלו נשמות שבגוף. מתי יכלו נשמות שבגוף? כשבן דוד יבוא. אלא אתה רואה שכל התהליך הזה צריך להופיע, או צריכות להופיע מספיק נשמות שבגוף. כלומר, אז אתה רואה שזה תהליך היסטורי, זה לא איזה נקודת זמן מסוימת. זה לא שכשבן דוד יגיע, יגיע המלך המשיח, יודיעו בוואטסאפ, המשיח פה בשערי ירושלים, יאללה, קדימה, חדר לידה להתחיל לעבוד. זה לא עובד כך. אלא יש כאן איזה תהליך. אז אני מסביר לעצמי תשובה לשאלה שלך, שהמושג בן דוד הוא מושג כללי. הוא לאו דווקא המלך המשיח. אולי גם אפשר לדייק שלכן הוא לא נקרא, לכן המושג הזה נקרא בן דוד. הבן של דוד, לא דוד. לא אומרים המלך המשיח, אלא הבן של דוד. דוד זה סמל למלכות. אז עד שיופיעו הבנים של המלכות, כלומר כל מה שצריך להופיע כהופעה של מלכות, אם אפשר לומר את זה ככה. ככה אני מסביר לעצמי. לכן לא יודע אם אפשר לדייק שמדובר דווקא על אדם ספציפי, שהוא סוף התהליך, המלך המשיח. לא, אני לא חושב שאפשר לדייק את זה. טוב, אבל הערה, אני לא מתיימר לומר שהתשובה הזאת היא מלאה לשאלה הזאת, אבל השאלה היא שאלה. כן. לא אמרנו שהשואה זה הסימן. אנחנו הזכרנו באחד השורים שיש תקופה שנקראת שנות משיח. שנות משיח זה 2000 שנה. 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח, כפי שומעת הגמרא בסנהדרין. בתוך 2000 שנות משיח יש ימות המשיח. ימות המשיח זה אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכות בלבד. אי בייר התשח, איננו מכריזים בזאת שקמה מדינת ישראל, אז נגמרה המציאות שנקראת עולם הזה, והתחילה המציאות שנקראת ימות המשיח. עקבה דמשיחה, הזכרנו את כל זה. עקבה זה עקבות של המשיח. עקבות זה אחרי שמישהו הלך כאן. אז המשיח כבר פה. רגע, אז מה זה המשיח? אדם? תקופה? אז עקבה דמשיחה זה לא דווקא אדם. אלא יש, כן, כמו שאמרנו, יש עקבות למשיח, המשנה בסוטה הגמורה בסנהדרין, זה סימני גאולה שלנו. ואנחנו צריכים להיות בקורס גששי אמונה, להיות גששים שמזהים שהעקבות האלה זה הכבוד של משיח. משיח האדם, משיח התקופה וכולי. אז דיברנו על כל זה. לאדם הספציפי בדווקא. נכון, אני אפילו הייתי אומר, הייתי מקצין את מה שאתה אומר. זה קצת ילדותי להיות אדם שחי בתקופה שלנו ומצפה, כלומר, חכה לו בכל יום שיבוא למלך המשיח עצמו. הלוואי, שירד לפי חדיך בחזל על גג בית המקדש ויגיד הנביא מגיע זמן גאולתכם. הלוואי, בשעה שהמלך המשיח בא. עומד על גג בית המקדש ואומר הנביא מגיע זמן גאולתכם, הלוואי. במראה בימינו אמן. רגע, שנייה. אבל זה קצת ילדותי להיות אדם שחי בדור הזה ואומר, אני רוצה ללחוץ את היד למשיח. כלומר, חד ושלום. אם אני אמות לפני שהמשיח מגיע, לא שווה כלום מה שעשיתי. סליחה, אתה עכשיו בונה משיח. מה שאתה עושה בתקופת משיח לבניין החומר והרוח של האומה, זה משיח. אתה לוחץ את היד למשיח בלי שהמשיח הגיע. אתה שם אבן באבני הארץ הזאת, אתה בונה משיח. מה, אנחנו ילדים קטנים שרוצים לחוץ את היד לאיזה אדם ספציפי? מזה רבי דוד? אז הלוואי, חכה לו בכל יום שיבוא. ודאי שנשמח שהוא יגיע הרגע ונחץ לו את היד ונקבל לכם גם חתימה. ונגיד לו ברוך הבא מלך המשיח, למה התעכבת כל כך הרבה בזמן? ברור. אבל אם זה לא יקרה, אנחנו לוחצים את היד למשיח כל רגע. כל אחד מאיתנו, אם הוא עושה את מה שמוטל עליו לעשות. לא להיות אותו ילד שמחפש את החתימה. מחפש לחוץ את היד, שיהיה תמונה בוואטסאפ. אם יש תמונה זה קיים. זה רבי אמה לחוד, זה אדם לחוד. טוב, בואו נתקדם ברשותכם כדי שנספיק את הפסקה הנפלאה בעינייה. וריבוי הילודה. כי יש להם איזו ידיעה רוחנית סמויה, שכדי שתופיע גאולה צריכים להיות בעולם מספיק יהודים שיופיעו את שם השם בעולם. זה דברים עצומים, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. דרך אגב, הרב חלף מסיים את הפסקה הזאת, שכל יהודי שנהרג על קידוש השם, בין אם הוא חייל צהל, בין אם הוא נפגע טרור, בין אם הוא נרצח שואה וכדומה, הוא ניצוץ ממשיח בן יוסף. למה? כי משיח בן יוסף זה רעיון. משיח בן יוסף זה בניין האומה בשלב הראשון, בעמד החומרי שלה, הלאומי שלה. כל מי שרוצה לפגוע בזה, דרך אלה ששותפים פה בבניין הזה, אז הריגה של משיח בן יוסף, אז אנחנו מתפללים שלא יהרג משיח בן יוסף. מה? כל זה מופיע בספר ממעייני הישועה, בעמוד, עכשיו הראיתי את זה למישהו לפני השיעור, בעמוד, זה נקרא שפיכת דם ישראל, ככה נקרא מאמר, שפיכת דם ישראל. היה לרב חרלאפ תלמיד מובהק שנקרא הרב זוסמן, זכר צדיק לברכה. והוא היה ממש אחד מתלמידיו המובהקים. גיסי השם יקום דמו, נרצח לפני כ-25 שנה בפורים, בפרזים, בעיר העתיקה. והוא, אלחנן נטלי, השם יקום דמו, היה מאוד מאוד קשור לרב זוסמן. הרב זוסמן היה מגיע כל חצות לילה לכותל, תיקון חצות ותפילה בנה, קיצור, יהודים, צדיקי ירושלים. והתלמיד מובהק של הרב פרלאפ. אז במהלך השיבה, הייתי אז חתן צעיר, במהלך השיבה נסעתי להביא אותו, הוא גר באזור מחנה יהודה, שער חסד, נסעתי להביא אותו לנחם את המשפחה בעיר העתיקה. הייתי בחור צעיר. אז הוא אומר לי ככה, תוך כדי נסיעה, היה לי זכות גדולה לקחת אותו. אז הוא אומר לי, תוך כדי נסיעה, אלחנן היה ניצוץ של משיח בן יוסף. אני כבחור צעיר בן 22-3, לא הייתי בקי, לא שיום אני בקי, אז מדי לא הייתי בקי בקידוי הרב חרלאפ. ניצוץ משיח בן יוסף, התפעלתי מאוד ממה שהוא אומר. טוב, לימים שקצת למדנו, אז ראיתי זה אחר כך כתוב פה, שכל מי שנהרג על קידוש השם הוא בחינת ניצוץ משיח בן יוסף, כי הוא, הייתי אומר, השליח של הקדוש ברוך הוא כביכול למעט את מספרם של ישראל כדי להרבות את הילודה בישראל. לפי הכיוון הזה. טוב. טוב, כדאי להראות את זה לכל, בטח ערב יום הזיכרון, להראות את זה למשפחות השכולות, בכל המעגלים, החל מהשואה עד ימינו שלנו, להבין מה היו שליחי הציבור שהם מסרו לנו, שהם מסרו, למעננו. הם היו ניצות של משיח רבי יוסף. זה אומר שהם אנשים מיוחדים, קדושים, עליונים מאוד. אולי עוד הערה ליום הזיכרון, כמו שבטח הזכירו ויזכירו. יום הזיכרון לא אמור להיות יום הדיכרון. כלומר, יום הזיכרון זה יום מרומם, זה יום גדול, זה יום קדוש, זה יום מאוד קשה גם. זה יום קשה כי סוף סוף עסוקים אנחנו בבני אדם, עסוקים במשפחות, עסוקים בשכול, בבתי קברות, בכל המשמעויות של זה. זה באמת קשה. אבל היום הזה הוא יום גדול. הוא יום שבו מתברר שבחברה הישראלית, אלפים תשע"ו, עדיין ישנו ציבור אדיר שמוכן למסור את החיים הפרטיים שלו בשביל כלל ישראל. זה אדיר. הרב, בעל הפה ליועץ, הרב אליעזר פפו, כותב בערך הצלה בפה ליועץ, שמה שחזל אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, איך הם מלאים מצוות? אמרת הרקנים. אומר בעל הפה ליועץ, יש מצווה אחת, שבמצווה הזאת שהם מקיימים, הם מכריעים את הגדולים ואת הצדיקים שבישראל. אומנם אומר הפה ליועץ, הקדוש ברוך הוא עושה חשבון גם על הדברים האחרים שעשו, אבל במצווה הזאת, זה לשונו, מכריעים את הגדולים שבישראל. הגדולים והחכמים שבישראל. מהי המצווה? הצלת ישראל. אני חושב שיש את זה פה בספר. קצת סטינו, אבל ערב יום הזיכרון זה חשוב. אני חושב שהמקור הזה נמצא פה בספר. כן, הנה, עמוד 133. תסתכלו רגע. ה-133, הקטע השני מהסוף. ובספר פלא יועץ חלק א', ערך הצלה. אי צד אי למד אי. אז תסתכלו רגע באמצע הקטע. שהרי אמרו כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ועל כגון דל, כגון זה אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים. כלפי חוץ הם נראים חס ושלום כלי ריק, חסר משמעות, חסר תוכן. חסר ערכים, חסר אידיאלים. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה, קל וחומר, זה נכתב בגלות, קל וחומר צהל, יהודים שמוסרים את נפשם על הצלת ישראל. גם נפגעי ונרצחי הטרור, בסוג של הצלת ישראל, הם שליחי ציבור. אבל ודאי חללי צהל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. אז כלפי חוץ הם נראים ריקים, אבל הם רקנים שמלאים. אז הם רקים מצד אחד והם מלאים במצווה אחת שמשלימה את כל הרקנות שלהם. שהיא מצוות הצלת ישראל. זה המסר שצריך לצאת איתו לקראת יום הזיכרון ומיום הזיכרון ליום העצמאות. לא יום של חולשה ושל דכדוך ושל בחיות, למרות שכולנו בוכים. יום של גבורה, יום של עוצמה, יום של שליחות כלל ישראלית. זה יום אדיר. זה ימים קדושים, הימים האלה. אני אומר את זה בשפה לועזית, אני לא משתמש בתאריכים נוצרים אף פעם. אבל בשביל זה, גם בשנת 2016, בעולם הערבי, טכנולוגי, תרבותי, תת-תרבותי, כמו שאנחנו חיים בו, יש עוד מוסרי נפש בעם ישראל. יש עוד משפחות שמסרו את היקר להם מכל בשביל עם ישראל. וכל אחד מאיתנו, אין משפחה בעם ישראל, שאין איזושהי שייכות השכול. ושלא יהיו יותר. זה מדרגה גבוהה מאוד. יום הזיכרון זה יום אדיר. זה גבורה. עד לפני כמה שנים, גם בתקשורת, היום הזה היה יום של סיפורי גבורה, של שליחות לאומית, של אידיאלים. פתאום זה נפח ליום של בחיות ובתי כברות, וחולשות, והאם המחיר שווה, ואיך נדאג לזה שלא יהיו יותר מלחמות. מה האג'נדה של יום הזיכרון? האם זה אג'נדה המחלישה או אג'נדה, או אג'נדה של גבורה? זאת שאלה, שאלה אדירה. ובוודאי בתי המדרש צריכים להוציא החוצה, אם לא התקשורת עושה, אם התקשורת לא עושה את זה, להבין את הגודל של היום הזה. יום אדיר. טוב, אבל בואו נחזור אלינו, כי אנחנו צריכים להספיק את שלנו היום. אז אני חוזר שוב, סליחה שאני יורד לרמת הכלכלה עכשיו, חוזרים לכלכלה. עמוד 68. אז עד לכאן כמה גמרות מסכת סנהדרין. וכן כתב החפץ חיים למעלה 68, וכן כתב החפץ חיים על המצוקות והעניות שהיו בתקופתו, ואלו דבריו בספרו שם עולם. יש גם פה בספרי למעלה, יש כתבי החפץ חיים, זה מופיע בשניים או שלושה כמדומני כרכים עבים, אותיות קטנות, יש שם הרבה ספרים קטנים, אחד הספרים נקרא שם עולם. דברים נפלאים, לא עברתי אף פעם על הספרים האלה בצורה מסודרת, אבל מה שכן קצת ראיתי פה ושם, דברים נפלאים. אז שם זה מופיע בספר שם עולם, שער ההתחזקות, פרק י' ב'. הנה כעת שנתרבו, את זה החפץ חיים כתב לפני כ-80 שנה, 100 שנה. כ-100 שנה. הנה כעת שנתרבה מצוקות הזמן. הרבה מאוד, יפלא לב כל איש מה זה עשה אלוקים בארץ ומה היא אחרי דבר. כמעט אין כוח, אין לסבול גודל העניות וחסרון כל. הנה, העניות הכלכלית קודם כל, הפשט. אכן המתבונן היטב ימצא מזה גוף התנחומין, מזה שיש כזה עוני, כזה קושי כלכלי. שהרי אמרו שם בגמרא בסנהדרין, שלפני ביאת המשיח לא יהיה שכר אדם ושכר בהמה. גם אמר שם שכל השערים יהיו שקולים, כלומר שלא יהיה ערך למטבע. נדלדל המסחר והמסתכר מסתכר אל צרור נקוב. עוד שם אין בן דוד בעד שתכלה פרוטה מן הכיס. וכן איתה בראיה מאמנה. פרשת בעלותך דבגלותה בתרה לתמיתה אל העוני. העוני יהיה המיתה. וכן בתיקוני זוהר בכמה מקומות שהתגבר אז העוני והדלות, אז אומר חפץ חיים, אני רואה בזה סימן גאולה, רואה בזה תנחומים, כי זה הוכחה לגאולה. עוד טיפה, גמרא סנהדרין, רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, היוקר יעוות, והגפן ייתן פריו ויין ביוקר, וזה הלשון של המשנה בסוטה, ויוקר יאמיר ויין ביוקר. גמרא סנהדרין שהזכיר חפץ חיים, שמואל אמר, אין בן דוד בעד שיהיו כל השערים כולם שקולים, אומר רשי, לשון אחר שקולים שווים שכולם יקרים. קיצור, חוסר משמעות למטבע. מסכת סנהדרין זה ממש, אולי מדובר על השואה, זה גמרא מזעזעת. תנו רבנן שבוע שבן דוד בא בו. שבוע, אין הכוונה שבוע, שבעה ימים, אלא כן, כמו במוצאי שביעית בן דוד בא. אלא מספר שבע, כן, המושג של השבוע. קיצור, כל זה משלים. בכל אופן, מה יהיה? שנה ראשונה מתקיים מקרא זה. שנה ראשונה יהיה שפע כלכלי. אבל השפע הכלכלי הזה יהיה במקום מסוים. חלק מהמקומות כן, חלק מהמקומות לא. והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמתיר. אומר רש"י שיהיה מעט מטר ורעב במקום זה, וסובע במקום זה. אז מקומות מסוימים יהיה סובע, מקומות אחרים יהיה רעב. הלאה, שנה שנייה, חיצי רעב משתלחים. אומר רש"י, רעב מעט שלא יהיה סובע בשום מקום. שנה שלישית, רעב גדול. ומתים אנשים ונשים וטף. חסידים ואנשי מעשה. ותורה משתקחת מלומדיה. זה אולי השואה. גם השמדת קהילות קודש, גם רעב ועניות וחילול השם כל כך כזה גדול. אחר כך מתחיל להשתפר. שנה רביעית סובע ואינו סובע. שנה חמישית סובע גדול ואוכלים ושותים ושמחים. ותורה חוזרת ללומדיה. שנה שישית קולות, צריך להבין מה זה. שנה שביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן אנחנו רואים מהמקורות האלה שהמשבר והקושי הכלכלי הוא סימן גאולה. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה. מה זה אומר. עכשיו, אני לא יודע מה שאני הולך להגיד, זה מה שחזל התכוונו פה, אבל ודאי שמה שאנחנו הולכים ללמוד היום, עכשיו, זה דבר אמיתי. אני מאמין שזה שייך לכאן. תראו פסקה נפלאה ביותר בדף שצילמנו לפניכם, ביחס למה שהגמרא אומרת, כשיעקב אבינו הגיע לשכם, אחרי שהוא נפרד מאסב וכו', פרשת וישלח, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מה זה שלם? אומרת הגמרא ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. את זה אין לפניכם, עכשיו עצינו לפניכם. ויחן את פני העיר. אם כן, יעקב, אבינו, חונן את פני העיר. מה זה הויחן הזה? אומרת הגמרא שלושה דברים. אמר רב, מטבע תיקן להם. מטבע, עובר לסוחר. דולר, יורו, שקל. וכו'. ושמואל אמר שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר מחצאות תיקן להם. שאלת תם. זה מה שיש ליעקב אבינו לתקן כשהוא ניצל מעשיו, השתחרר מלבן, מגיע לארץ ישראל, לשכם, למקום תומה, מוכן לפורענות, מקום זוהמה, לתקן בית מרחץ, לתקן שוק, לענייננו היום לתקן מטבע. יש כמובן קשר בין שלושתם, אבל בואו נתקן רגע למטבע. זה מה שיש לך יעקב אבינו לתקן. תקים ישיבה. תעשה שלום עולמי. מה זה התקנת מטבע הזו? למה ראה יעקב אבינו? כלומר, איזה שורש רוחני, אלוהי, חיובי, ראה אברהם, ראה יעקב, אבינו בתקנת מטבע. תראו פסקה נפלאה ביותר, מה אומר הרב. החלק הראשון בפסקה בעיניי רש פי ה' הוא כללי לשלושת הדעות מה הוא תיקן, אבל אנחנו נשתמש בזה לעניין שלנו. הגברת המוסר הטוב, המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית. אם אנחנו רוצים להגביר את המוסר הטוב בעולם, להגביר את הצדק העליון בעולם, בין המוסר האנושי והצדק האנושי, קל וחומר המוסר והצדק האלוקיים. אם אנחנו רוצים להגביר את כוח החברה הקיבוצית, רוצים להגביר את הביחד של החברה, את היחסים החיוביים בין איש לרעהו ובין אומה לאומה, אז הגברת המוסר הטוב, המתאים אל הצדק העליון, והגברת כוח החברה הקיבוצית, איך עושים את זה? איך מגבירים מוסר בעולם? איך מגבירים צדק בעולם? איך מגבירים יחסים חברתיים חיוביים בין איש לרעהו? איך עושים את זה? אומר הרב, הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו. ככל שנגרום ליותר מקרים שבהם יהיו יחסים בין אנשים, תהיה התמדה ביחסים האלה, רציפות, יתמיד היחס. יש לפעמים יחס נקודתי, אני צריך אותך, אתה צריך אותי, או כזה נקודתי. אבל איך אנחנו מתמידים את הקשר, קשר קבוע וקשר חיובי קבוע, תכף נראה. אז אם אנחנו רוצים להגביר מוסר, להגביר צדק, להגביר את הקיבוץ, את הביחד של החברה, צריך להגביר את המצבים, להתמיד את המצבים, להתמיד לשון התמדה, קביעות רציפות, שיהיה יחס בין האנשים. ועל ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו, שמה? אנחנו באמצע המשפט. שיהיה כל אחד מרגיש, לא רק כל אחד מבין, אלא גם כל אחד מרגיש שזה יורד עד הנפש, עד הרגש, איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, וגם יש לו לחברו צרכים, שלפי ההשקפה החיצונה שלי, החבר שלי, הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו הוא, כי בכל ההשקפה הראשונה אומרת, אני ואתה נלחמים על אותה משבצת. אם אתה תהיה פה, אתה תופס לי את מקור הפרנסה. אתה חד ושלום גורם לי לדלדול החיים, אז אני נאבק בך. אבל זה לא נכון. ההשקפה האמיתית אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא בריאותיו, הוא זן ופרנס לכל, כל אדם יש לו את האישיות והייחודיות שלו, ולא רק, אני מתקדם בעל פה, ולא רק שאף אחד לא פוגע בחברו, אלא הפוך, הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה נפשות, כל כך הרבה סגנונות, כל כך הרבה הצלחות, שכל אחד יכול ליהנות מההצלחות של זולתו. זאת התפיסה האמיתית. לא שזאב לזאב זאב, אלא אדם לאדם אדם. עוד פעם, שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם וגם לו יש צרכים שלפי השקפה החיצונה, כך לפי המבט החיצוני השקרי, המוטה, הלא נכון, הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו הוא. באמת אין זאת אלא השקפה של טעות, שאני חושב שמישהו תופס לי את המקום. שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות העין בין אדם לחברו, בין מדינה לחברתה, בין אדם לאדם ובין, בין אדם לאדם ובין, בין מדינה למדינה, בין עם לעם. אבל, כל זה לא נכון, אבל המבט הפנימי מורה אותנו, שכל מה שהתרבו בני אדם, ככל שיש יותר בני אדם, כך הקדוש ברוך הוא חילק יותר כישרונות לכל אחד מהם, וכך כל אחד מהם מוציא מהכוח לפועל את הכישרונות המיוחדים שלו, וכך כל אחד יכול להשתמש בכישרונות שלו ובכישרונות של זולתו. אז תודה רבה אלוהים שלא רק בראת אותי, בראת גם אותו. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שאני חקלאי, מומחה בגידול עגבניות. הסלט שלי מורכב מעגבניות. אבל יהודה הוא מומחה, יואל, סליחה, הוא מומחה לגידול מלפפונים. ויוסי הוא מומחה לגידול פלפלים. שי. הוא מומחה לגידול פלפלים. איפה יוסי? זה דומה, אתם לא יכולים להגיד שלא. אמנם הזקן שלו בבין הזמן הוא קצת גדל, אבל אשתך אמרה אפילו? זה הסימן הכי טוב. אז אני במצב בסדר, סביר. בסדר. אז אמרנו שיואל מגדל מלפפונים ושי מגדל פלפלים. אז עכשיו אם יהיה בינינו קשר, אז על הסלט שלי הוא לא רק עגבניות, הוא עגבניות פלפלים ומלפפונים. והסלט שישי הוא לא רק פלפלים, הוא מלפפונים, עגבניות ופלפלים, והסלט שלו הוא לא רק מלפפונים, הוא גם עגבניות ופלפלים. איזה סלט משובח. עכשיו תעשו גזור והדבק, לא רק למדרגת הצרכים החומריים, למדרגת חילופי הכישרונות. תחשבו רגע ברמה המדעית-טכנולוגית, איזה עולם אדיר שבתוכו אנחנו חיים בדור שלנו, עם כל הקלקולים של האינטרנט וכל זה, אבל איזה חילופי כישרונות עולמיים יש בין בני אדם, בין עמים, כמה פתרונות למחלות יש מתוך חילופי הכישרונות האלה, ועוד הרבה דברים נפלאים. כן או לא? כן. אז זאת התפיסה הנכונה, זה לא שחברי תופס לי את המקום, הפוך. חברים, הרבה כישרונות בעולם שאני לא יכול להרבות, ולכן אני שמח בהצלחתי, אבל כמו כן אני שמח בהצלחתו, כי הצלחתו זו גם הצלחתי, כי אני יכול להשתמש בהצלחתו, והצלחתי זה גם הצלחתו, כי יכול להשתמש בהצלחתי. זה המבט הנכון, עוד טיפה רגע. עוד פעם, אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שיתרבו בני אדם, יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות, חילוף הכישרונות וממילא גם התוצרים המעשיים של הכישרונות האלה, שיוכל כל אחד להשתמש ולענות במה שחברו מוציא לפועל. וכל מה שתהיה הכרה זו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, שימנה תוצאות לכל הטוב היותר נשגב שראו להיות צורר בעולם. יפה, עכשיו שימו לב, יעקב אבינו דעה ראשונה תיקן מטבע. והנה, כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבני אדם איש מרעהו, כדי להרבות את היחסים החיוביים בין איש לרעהו, שכל אחד יכיר בערכו של חברו וייתן יישר כוח לחברו ויפרגן לו, והוא אפילו יכול להשתמש בחברו, ואז יהיה חילופי הכישרונות והרמוניה בין כל הכישרונות האלה. אז כדי להגביר את זה יש שלושה דרכים איך לעשות את זה. והנה, כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבני אדם איש מרעהו, יש על זה שלושה דרכים. מטבע, זה היום לענייננו, שווקים וחצאות, זה תראו אחר כך. מה זה מטבע? עכשיו תראו איזה יופי, איזה ניתוח פשוט ועמוק אומר הרב. לפני כן הקדמונת. לפני שהיה מטבע עובר לסוחר, איך היו עושים עסקים? חילופים, חליפים. נגיד שאני רוצה, אני מגדל עגבניות אמרנו, ויואל מגדל מלפפונים. יפה. עכשיו נגיד שיואל לא אוהב עגבניות. אני כן אוהב את המלפונים של יואל, הוא לא אוהב את העגבניות שלי. היינו עושים עסקים בינינו? לא. לא, כי אני לא יכול לשלם לו בעגבניות. כי הוא לא אוהב את העגבניות. זאת אומרת, כל זמן שהמסחר נעשה בין בני אדם בצורה של חליפין, אני משתמש רגע במילים של הרב, הייתה צריכה להיות איזושהי נקודת השוויה, איזושהי נקודת התאמה, שהרצון שלי והרצון שלך ייפגשו. אבל אם אני צריך את מה שאתה מגדל, ואתה לא צריך את מה שאני מגדל, אז לא היה בינינו קשר. יפה. ברגע שיעקב אבינו רואה את המצב הזה, הוא אומר, רגע, התמדת היחס בין אדם לזולתו, זה מרבה צדק ומוסר וטוב בעולם. כל זמן שיש קינה חליפין, אין מפגשים, כי הנקודות לא נפגשות. מה נעשה, אומר יעקב אבינו? נתקן מטבע. נתקן מטבע עובר לסוחר, שגם אם יואל לא רוצה את העגבניות שלי, אבל הוא רוצה את הכסף שלי, ואז הוא יקנה משמואל ביצים. כלומר, יוצא לפי זה, אני כבר קורא את זה בפנים. שהרעיון הבסיסי, הערך הרוחני האלוהי העליון, שעמד ביסוד אצל יעקב אבינו לתקן מטבע, זה להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות בין בני אדם. כן או לא? בואו נראה את זה רגע כתוב. הדרך האחד, הוא להרבות את התמדת המצבים שעל ידם יכיר האדם את יחוסו לחברו. א', אני צריך אותך, אתה צריך אותי, ב', גם את היחס החיובי. והנה, כל זמן שלא נמצא מציאות מטבע, אין מטבע, אז מה, יש קניין חליפין. ידע האדם שהוא יכול להיות נהנה בתוצאות פעולותיו של חברו, רק כל זמן שיזדמן שהוא צריך למה שביד חברו, וחברו יהיה צריך למה שבידיו. אני צריך את הגווניות שלי, או לא צריך את המלפונים שלי, או להפך. אבל כל זמן שלא ייפגשו שתי אלה הנקודות, אבל אם אין לנו כאן מפגש בין האינטרסים, בין הצרכים, אז לא מפגש בין האנשים. אז לא תרבה אהבה, אחווה, שלום והריעות. אבל כל מה שלא ייפגשו שתי אלה הנקודות, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו. אני תמיד כך אומר ככותרת ראשית לרעיון הזה, למה הומצא הכסף? הכסף כמטבע עובר לסוחר. הכסף הומצא, כאן לפחות בשכם, עדי יעקב אבינו, כדי להרבות אהבה בין בני אדם. תגידו, מה היום הסיבה המרכזית שלא מחברת בין בני אדם, שגורמת לריחוק בין בני אדם, לשנאה בין בני אדם? הכסף. כלומר, הכסף לא ממצא, כמטבע עובר לסוחר, כן? לא ממצא את המטרה שבשבילה הוא הגיע לעולם. אז בואו נתקדם, אם הגענו למשפט הזה. אז המשבר הכלכלי שאנחנו רואים באנושות, דרך אגב, כל אירופה ואמריקה וכל משברי הנדלן וכו', שזה בסדרי גודל ענקיים כבר, והמשברים הכלכליים כנראה עוד יהיו יותר חריפים, ומדינות מתמוטטות, איטליה ויוון וכו', כל זה למה? כי כנראה המטבע, הכסף, הממון, הרכוש, הממד הכלכלי בחייו של אדם, לא מתגלה לפי הערך האלוקי שלו. אז אם נחזור רגע לעיקרון של המערה, להיעדר ההוויה קודם להוויה, דיברנו על זה כמה פעמים, אז היעדר ההוויה מלחמה הקודמת להוויה לבניין שיופיע אחרי המלחמה, היעדר ההוויה של המשבר הכלכלי יגרום, יופיע את ההוויה המתוקנת של הממד הכלכלי בעולם. זה לא יקרה כנראה בחמש דקות. זה כנראה תהליכים ארוכים. כמו מלחמות, עוד מלחמה ועוד מלחמה. ככה צריך להתייחס לזה, תסתכלו רגע, אנחנו באמצע המשפט שם בין היה. אבל כל מה שלא יפגשו שתי אלה הנקודות, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו, אבל אם יש מטבע עובר לסוחר, אבל ביות התמצית של הנקודה כלולה במטבע עוברת לסוחר, הרי בכל עת שיש לו מותר מצרכיו, יש לי מותר עגבניות, אני מוכר את זה ומקבל מטבע, אז אני קונה בגדים. הרי בכל עת שיש לו מותר מצרכיו, הוא מוכר במטבע, והוא בטוח שכבר בא לידו כוח שסוף כל סוף יביאנו להשיג על ידי עמל חברו את הנצרך לו, שאם זה לא מלפפונים ועגבניות, זה לפחות מלפפונים ובגדים וצמר. אם כן, מתרבה רושם האהבה שהוא יסוד המוסר בריבוי האיכות על ידי המקרים המתמידים. אם כן, המצאת המטבע זה ריבוי אהבה, אחווה ורעות בין איש לרעהו ובין אומה לחברתה. אז לעניות דעתי אולי אפשר לעשות זור והדבק עם ההבנה הזאת בין היה על גבי הסוגיה הכלכלית שלנו. אולי אחת הסיבות של המשבר הכלכלי בישראל ובעולם בכלל הוא לתת, והמשבר הכלכלי הוא מופיע דווקא בישראל, כי עם ישראל הוא זה שיכול לגלות את הערך האמיתי שבשבילו הומצא הממון, הכסף, המטבע עובר לסוחר. עם ישראל רק הוא יודע לגלות את הסד הרוחני שבחומרי הכלכלי הזה וכו'. לכן אולי כדי לברר לעצמנו את היחסים היותר נכונים, היותר מדויקים, ביחס אל הממון, אל הכלכלה, אל הפרנסה, כמו שביחס המלחמה, המלחמה מבררת היחסים בין האומות, כך יחסי רוח חומר, קודש חול, רוחני חומרי, מתברר דרך המשבר הכלכלי. מה אתה אומר לפסקה הזאת בניה? נפלא. ההמשך, זמננו תם. דניאל, שאלה אחת ונסיים. שתיים. כן. נכנע על המקום.
שלוש.
לכן אם שמת לב, אמרתי בשכם. לא אמרתי דווקא, אבל אמרתי בשכם. דרך אגב, יכול להיות שאברהם אבינו תיקן מטבע רק בחברון, ויעקב אבינו תיקן מטבע בכל האזור. גם יכול להיות. אבל כאן מסופר שיעקב אבינו הגיע לשכם, והגמרא אומרת, אמר רב מטבע תיקן להם. מי זה להם? אולי רק לאנשי שכם, או לאזור הזה של שכם. כן.
מה עם אותו בן אדם שלא מפתח כישרונו עצמו ואז הוא תורם לך לעולם, אלא מפתח כישרונו של חברו ומנסה להתחרות דווקא על ה...
אומר דניאל, אומר ובוכה, בכאב גדול. אנחנו חיים בדור שיכול מאוד להיות שהרבה מאוד אנשים לא מקשיבים לעצמם, לעצמיותם, ומוצאים מהכוח אל הפועל כישרונות שהם לא הכישרונות המרכזיים שלהם, אלא כישרונות צדדיים שלהם, או אולי אפילו מנסים להעתיק כישרונות של אחרים, ואז מצליחים ברמה מאוד מוגבלת, ואז העולם חסר כישרונות, ואז העולם לא יגיע לגאולתו. המסקנה המעשית של, החיובית של המשפט הזה, שכדי שהעולם יגיע לגאולתו, כל אחד מאיתנו צריך להיות נאמן לכישרונות שלו, ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל, ובזה להועיל העולם, כי כל זמן שהוא לא יוציא מהכוח לפועל את הכישרונות שלו, העולם יהיה חסר, והעולם יהיה תקוע ביחס לגאולה שלו, כי הכישרון שלו נהדר מן המציאות, הוא לא מופיע במציאות. איזה מחויבות, איזה אחריות להיות נאמן לכישרונות המיוחדים שלי.
כן.
נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל כנראה שבסימן גאולה או בתקופת גאולה שלנו מצפים שזה יקרה, זה קורה, ולפי ההבנה הזאת בעיניה, כאן המשבר יהיה עוד יותר חריף, כי צריך, כי עכשיו זה גאולה, וגאולה זה תיקון עולם, זה תיקון עולם של כל הממדים, אז גם המד הכלכלי החומרי צריך להיות מתוקן למצות את המטרה שבשבילו הוא נברא. נכון? שאלה אחרונה, ברק. אתה אחרון חביב, אורל, כן. לא שומע? האם אנחנו רואים, אתה שואל? אמור לעשות, אמור לעשות.
אמור לעשות רק את קרבה בין אנשים,
לא, קרבה בין אנשים זה ממד אחד, וגילוי הקודש בחול, כשהקודש מתגלה, מתגלה בחול, ואנחנו לא משתעבדים לחול, אז ממילא אנחנו אוהבים אחד את השני, ולא בתחרות ובשנאה אחד עם השני. אם אני אדם חולי, אז אני אגואיסט, ואני שונא את ההצלחה שלך, כי אתה מפריע לי, כי אתה תופס לי את המקום. אבל אם אני אדם רוחני, אז אני רואה ערך במה שאתה מופיע בעולם, כי אני לא יכול להופיע אותו, אז תודה רבה שאתה מופיע אותו. אורל. כל מי שגר,
עובד, מקים את המדינה, עובד
בכלכלה. כן, אני הייתי אומר, אורל אומר טוב, אורל אומר שאם משיח בן יוסף כהגדרה זה כל הממד של הבניין הלאומי, אז כל מי שהוא שותף בבניין, לא רק שנהרג על קידוש השם, הוא יש לו בחינת ניצול של משיח בן יוסף, כי הוא חלק מהופעת הבניין הזה. כן, עכשיו שהוא צודק. אני לא רציתי להאריך במה שאתה אומר, רק שאני רוצה, אני חייב רגע לעצור אותך. אני לא רציתי להאריך במה שהוא אומר. אומר אוראל, היום הכסף הוא וירטואלי. הנפילה של אמריקה לגבי כל סוגיית הנדלן זה כי הכל היה וירטואלי שם. מכרו את מה שבכלל לא קיים. כל סוגיית הבורסה וכסף עושה כסף ולא עבודה עושה כסף, כל הווירטואליות הזאת זה דבר שהוא לא, הוא לא, יש בו בעיה רצינית מאוד. סליחה, כסף לא עושה כסף. אדם בעבודתו ובעמלו, אדם לעמל יולד, עושה במרכאות כסף. כסף לא מייצר כסף, כסף זה מציאות מתה. אנשים צריכים לייצר. ואנחנו חיים בעולם, כמו שאומר בצדק אורל, עולם וירטואלי, שבו הכסף, במקום להיות כלי ביד האדם, האדם נהפך להיות הכלי ביד הכסף. אמנם פעם התווכחתי עם איש כלכלי רציני על הדבר הזה, ואמרתי לו שלפי דעתי זאת הסיבה לכל המשברים הכלכליים בעולם, והוא נתן לי הרצאה, מבין בכלכלה, שבעצם הדברים הטובים ביותר בעולם מבחינה תפקודית הם תוצאה של הכסף הווירטואלי הזה שכאילו מנהל את העולם. מה? האם אני יכול לחזור על ההרצאה שלו? לא, כי אני לא מבין בכלכלה, אבל אני זוכר שהורשים אותי בניתוח שלו. היד הנעלמה, ככה קוראים לזה? טוב, לא, אז קיצור, יש גם סברות אחרות, אבל אני אישית מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. כסף לא עושה כסף. חריצות, התמדה, עבודה, עמל, זה עושה כסף. לא שכסף זה חשוב, כן, אבל יש כאן יצרנות. ולא עובדים, מישהו עובד בשבילי, כלומר הכסף עובד. סליחה? זה מה שאני אומר, שאנחנו חיים בתרבות שהכסף עושה כסף, ואני חושב שזה טעות חמורה. אז זה טעות חמורה? כל סוגיית ההגרלות למיניהם, עד שאתה דן אם זה שותפות בחילול שבת, עד שאתה דן אם יש בזה אהבה גזל, אהבה קריבית, עד שאתה דן בזה, אני חושב שיש בעיה הרבה יותר סודית. הבעיה שאנשים תולים בגורמי חוץ את מה שהם צריכים לקחת אחריות על עצמם ולעשות בפועל. אמנם יש חילוק בגמרא לגבי משחק בקובייה ומפריחי יונים וכו', כל סוגיית האימורים, האם מדובר באדם שזו אומנותו הבלעדית או שיש לו אומנות אחרת. שיש לו אומנות אחרת והוא מה שנקרא הולך לעבודה ושהוא בא הביתה ממלא כרטיס פייס, אז זה גדר אחד, אבל אם הוא כל היום מהמר, אז זה באמת בעיה חמורה. הגמרא מחלקת, גם ההלכה מחלקת. אבל אני חושב שאנחנו חיים באיזה דור שיש איזה בעיה מאוד משמעותית ביחס לסוגיה הזאת. שגם בני אדם עובדים ומצפים שיום אחד תיפול עליהם איזה שקית של כסף מהראלה ממפעל הפייס. זה בעיה. אני יכול להעיד על עצמי, אני לא בטוח שאני צודק, נראה לי שמעולם לא מיליתי כרטיס הגרלה. נדמה לי. ואם מיליתי אולי איזה פעם כשהייתי ילד, נראה לי שלא. ואני מאחל לעצמי ולכולנו שמעולם לא נמלא כרטיס הגרלה. לא להאמין בהגרלות, להאמין בעבודה, להאמין במאמץ, להאמין בעמל. זה לא יבוא מהשמיים. זה הווירטואלי הזה. הערה חשובה, יישר כוח אורל על הערה. דבר שני? לא אמרנו שהכסף לא יישב יקום. הכסף בשלב הראשון צריך להיפגע כדי שהוא ייבנה אחר כך בשלב השני באופן הנכון שלו. בתהליך, כן, כמו המלחמות, כמו שאמרנו. כמו המלחמות. רבותיי, יישר כוח גדול, ברוכים תהיו, חזרנו לסדר, בסדר?